היינו בשבוע שעבר שהמסגרת של קריאת שמע היא מסגרת של קבלת עול מלכות שמיים. קבלת עול מלכות שמיים על רבדיה השונים, על הקדוש ברוך הוא כבורא העולם, כמחוללו, כסיבתו הראשונה של היקום, ועל הקדוש ברוך הוא כמי שמנהיג ומנהל את עולמו, כמי שמשגיח את עולמו, אלוקי הטבע, הבורא, ואלוקי ההיסטוריה, המשגיח והמנהל. כמובן הדבר הזה כשלעצמו צריך לדעת שהוא משלן לנו את המבט על ההיסטוריה. להסביר במשפט אחד את הנקודה הזאת, שהיא נקודה מאוד חשובה. יש פן מסוים בספר קהלת שמתאר לנו את ההיסטוריה העולמית במובן של
אין חדש תחת השמש,
דור הולך ודור בא, אין חדש תחת השמש, ובסופו של דבר אם המעגל הוא של דור הולך ודור בא ואין חדש תחת השמש, מה שהיה הוא שיהיה, אז המשמעות במסקנה היא הבל הבלים, הכל הבל, כי אם אין תכלס אין שום דבר לאן שזה הולך, זה רק מין מחזוריות, יום למעלה, יום למטה, יום אסל, יום בסל, דור הולך, דור בא. זה מבט אחד של ההיסטוריה. אבל זה לא מבט של מסקנת ספר קהלת. כן? כי ברגע שיש השגחה, ויש מישהו שמנהל את ההתרחשויות, זה אומר שיש גם יעד. יש מטרה, הולכים לקראת משהו. סוף דבר הכל נשמע את האלוקים מרב נשותיו שמור, כי זה כל האדם, זה בזה מסתיים ספר קהלת. ספר קהלת בסופו של דבר, למרות התיאורים האלה של תחילת הספר שמתארים איזשהו כאוס, איזשהו דבר שאין לו, לא יודע אם כאוס כל כך כמו שחוסר תוחלת בבריאה, הרי הדבר הנכון, כן, זכור את כל מעשיך בימי בחורותיך, כי על כל יביאך אלוהים במשפט. כי יש, הכל הולך לקראת מגמה ומטרה. השאלה אם היסטוריה זה מעגל, או היסטוריה זה איזשהו קו שמוביל לקראת משהו, ואם הוא מוביל לקראת משהו, אז אנחנו אמונים על בעיה ביום ההוא, זה ההובלה לקראת, יהיה השם למלך לכל הארץ ביום, או יהיה השם אחד ושמו אחד. ביום ההוא, אותה קבלת עול מלכות שמיים שאנחנו מדברים עליה, תהיה כל כך ברורה, כל כך צלולה, לא כעולם הזה, העולם הבא, אומרת הגמרא בסוף פרק ג' דפסחים, שבעולם הזה יש רעה ויש טובה, ונקרא, נכתב בצורה אחת, שמו של הקדוש ברוך הוא נכתב בצורה אחת, ונקרא בצורה אחרת, נכון? אנחנו לא קוראים אותו כפי שנכתב, אבל עולם הבא תהיה איזושהי שלמות, איזושהי הרמוניה, שהכל יהיה ברור וצלול וכפי שהוא נכתב. הפער בין הכתיבה לבין הקריאה זה הפער בין האידאה לבין המציאות, כן? ולעתיד לבוא הפער הזה יצמצם, כי או יתבטל, תהיה אחדות ותהיה שלמות. זה קבלת עול מלכות שמיים שלמה, זוהי קריאת שמע, כי זו המסגרת שלה. ואידך, כל מה שיש בתווך, בכל התכנים הפנימיים, זה פירוש או זה פירוט של הכלל הגדול הזה של עול מלכות שמיים, של אנא עבדא דקודשא בריך. ואנחנו ניכנס עכשיו לאט לאט לפרטים השונים בתוך קריאת שמע, כדי לראות איך כל הפרטים האלה משתלבים ובונים יחדיו את האידאה הגדולה הזאת. ואחרי שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אנחנו מגיעים ל ואהבת את השם אלוקיך, נכון? זה הפסוק הבא. אבל יש גם איזה פסוקית או ביטוי שהושחל אל תוך המערכת הזאת, והיא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. דיברנו על זה כבר?
אמרנו שנדבר על זה היום.
אמרנו שנדבר על זה היום, טוב. אז ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? מאיפה זה בא? ובכן, בדבר הזה, מאיפה זה בא, צריך לדעת שיש לנו בחז"ל שני סיפורים אודות מקורו של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, מהקופירייטר למי זכויות היוצרים על הביטוי הזה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. החז"ל מספרים לנו על סיפור אחד ואחר כך סיפור נוסף. סיפור האחד הוא הסיפור על יעקב אבינו בסוגיה במסכת פסחים. הסיפור הזה מספר לנו, כולם מכירים את הסיפור? נזכיר אותו בקצרה לטובת אלה שלא מכירים, כן? אז הסיפור אומר שיעקב אבינו בהתקרב מועד פטירתו מן העולם, הוא חשש שמה גם אצלו הולך להיות אותו תהליך שקרה אצל הדורות הקודמים. כי אברהם היו לו שני בנים, ואחד נשאר בפנים והשני נפלט ממערכת הקדושה. אצל יצחק יש שני בנים, והשני נכנס לתוך מערכת הקדושה והשני נפלט, כן? ויש ליעקב 12 בנים, והוא לא יודע אם כולם נשארים בפנים או שיש חלק שגם הם אמורים להיות מופרשים החוצה. ואומרת הגמרא שם שיעקב אבינו כינס אותם סביב מיטתו ערב פטירתו ואמר להם, בניי, שמה יש מישהו מכם שאין לי בו שלם עם השם. ובאותו רגע פתחו כולם ואמרו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אגב, מכאן המקור של אותם פוסקים שמזכירים שכשאומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד צריכים להתכוון, כן, גם לאבינו הזקן הקבור במערה, ליעקב אבינו, כן, שאומרו שמע ישראל צריכים להתכוון ליעקב אבינו, כי זה מה שאמרו לו בניו באותו רגע, שמע ישראל אבינו הזקן, שמע השם אלוקינו השם אחד. ואף אנו שממשיכים את אותה אמונה שהביאו אותם 12 שבטי יה סביב מיטתו של יעקב, אנחנו פונים אליו ואומרים לו, עוד אבינו חי, או זה, זכור, אנחנו עוד ממשיכים את האמירה הזאת, ממשיכים לקיים אותה, ממשיכים לחיות אותה, ממשיכים לקבל אותה על עצמנו כל הזמן. ובאותו רגע אומרת הגמרא, קפץ יעקב אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בתגובה לאמירתם של הבנים. ואומרת הגמרא, זה מסבך אותנו להגיד ברוך שם בקריאת שמע, יש בעיה, משה רבנו לא אמר. לא להגיד, יש בעיה, יעקב אבינו אמר. אז מה עושים?
אומרים בלחש.
אומרים ולא אומרים, אומרים בלחש. זה סיפור אחד של העסק הזה בסוגיה במסכת פסחים. זה סיפור אחד שמסביר לנו מאיפה בא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. סיפור שני שהגמרא, לא הגמרא, סליחה, יש במדרש שמספר לנו מה המקור של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הסיפור השני כתוב במדרש כך, משה רבינו עלה למרום לקבל תורה, נכון? 40 יום ו-40 לילה היה בשמיים, ומדי פעם הוא הציץ מה שקורה בשמיים. במדרש מספר שיום אחד הוא רואה שמלאכים עומדים ואומרים שירה, מהללים את השם ואומרים כל מיני דברים. הוא ראה שיש להם איזה משפט סודי שהם שרים אותו לקדוש ברוך הוא, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אבל זה מין קוד פנימי של המלאכים שהיו משתמשים בו. משה רבינו הוריד אותו לארץ, גנב אותו כביכול מן המלאכים, הוריד אותו לארץ ומסר אותו לעם ישראל שגם הם יגידו אותו. רק אמר להם, בואו לא נרגיז יותר מדי את המלאכים, נגיד את זה בשקט, כדי שמלאכים לא יגידו, הביא לנו ילוד אישה בינינו, לא מספיק הרי הם צעקו מה ילוד אישה בינינו, אתם מכירים את המדרש של חז"ל, מה ילוד אישה בינינו, עכשיו יגידו גם ילוד אישה הזה, הביאו איזה גנב, גנב לנו דברים, אז לכן בואו נעשה את זה בצורה בשקט כדי שהמלאכים לא ייחסו עלינו. זהו, זה הסיפור השני, שבעצם מין פטנט של המלאכים שמשה רבנו הצליח לגנוב אותו, כן, איזה מין תוכנה ייחודית, צריך לגנוב אותה ומשתמשים בה בצורה פיראטית כזאת, ככה, בשקט. זה פחות או יותר, כן.
הרב, לדעתי,
לא הבנתי עכשיו מה שאמר, בכלל לא הבנתי. זה סיפור שלישי על ברוך שם ברוך אותו ללמד? אוקיי, נו. השם אלוקי לשם אחד זה השם המפורש? בשמע
ישראל
אמרו
את השם המפורש, אנשים ספציפיים.
אולי, לא יודע, יכול להיות. אני אומר מה שאני יודע, בסדר, יכול להיות שגם זה נכון, אין לי מושג, אני לא... כן, אני מכיר שני מדרשים מפורשים. זה אני כמה שידוע לי כרגע, זה לא מדרש, זה פרשנות שלא, בסדר, יכול להיות, כן.
גם הרב יואל בן נון אמר בשיעור שלו שהרב עמוס חכם, זכרונו לברכה, אמר שאחרי חורבן הבית היה דורות רבים של יהודים שהיו נוהגים להגיד את השם המפורש בשמע ישראל,
אוקיי,
כאילו בצירוף פסוק שמע ישראל, ואז אחרי, ולכן הם נהגו להגיד אחר כך ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועד,
כמו שהיה מקובל במקדש כשהיו מזכירים שם מפורש, אוקיי,
להעמיד
פה עוצמה
של
השם מפורש, אוקיי. אז אתם נותנים כרגע איזשהו שיקול היסטורי מתי התחילו להגיד ברוך השם מלכותו לעולם ועד, זה בעקבות הזכרת שם מפורש, בסדר. אני הולך כרגע ברשותכם נלך למדרשי חז"ל שמסבירים לנו, הם לא אומרים שבגלל ששמעו את השם המפורש אומרים ברוך השם בקריאת שמע, אלא הם אומרים ש בגלל זה, ואני מסכים איתכם שזה שיש שני מדרשים על מקורו של ברוך השם קוראים אותו לעולם ועד בתוך קריאת שמע, ויש לנו כאן שני מדרשים, כן? אני מסכים שזה אומר שהמדרשים לא באים לספר עובדות, אלא באים לספר רעיון, בסדר? ולכן אני אלך כרגע עם הרעיון, בסדר? כי עובדתית ברור ששני המדרשים האלה חולקים זה על זה, האם בעל הזכויות למשפט הזה הוא יעקב אבינו, או בעלי הזכויות הם המלאכים. בסדר? אז לכן אני אומר שהנקודה פה בעיניי היא הנקודה המשמעותית, כן? והיא הנקודה של המפגש בין שמיים לבין הארץ. זה השאלה היא אם המקור הוא בשמיים או המקור הוא בארץ. אצל בני אדם, אצל יעקב אבינו. בסדר? כדי להשלים את התמונה הזאת, אז תרשו לי להוסיף עוד נקודה אחת. אנחנו אומרים גם בתפילה, בקדיש, המשפט הראשי של הקדיש הוא אמן יהיה שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. וכולם יודעים שיהיה שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, או יהיה שמו הגדול מבורך לעולם ועד, או לעולם ולעולמי עולמים, שזה לעולם ועד, כן? אז ברור לנו שזה הפסוק הזה, ברוך שם קוראים אותו לנו בעד, בהבדל אחד. מהו ההבדל? ההווה או העתיד? זה ההבדל. מה לא כתוב?
מלכותו. בסדר,
בסדר, אוקיי. בסדר? ההבדל המשמעותי שיש כאן, כן? הוא ההווה או העתיד. האם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, או יהא שמי רבה מברך. יהיה בעתיד. ונדמה לי שאם נבין את המדרש הזה על יעקב אבינו, יעקב אבינו, כשהוא סמוך למיטתו, מוציא הכרזה כזו של קבלת עול מלכות שמיים מפי בניו, כן? הם אומרים לו, כולנו אבינו ישראל, שמע, השם אלוקינו השם אחד. כשיש שלימות כזו בתוך ההוויה, אומר יעקב אבינו, יוצא עמקנו, כבר רואה בעיני רוחו את העובדה שעם ישראל הולך, זה העם הרי של עם קוראי בשמך, ויקרא שם אברהם בשם השם, ואומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שבנברכו בך כל משפחות האדמה, ונברכו בו כל גוי הארץ. ויצחק מקבל את ברכת אברהם, ויצחק מעביר את ברכת אברהם ליעקב, ויעקב מקבל את ברכת אברהם, ויעקב מקבל את המשימה, וערב פטירתו הוא גם רצה להעביר את המשימה. ולמי הוא מעביר את המשימה הזאת של ונבלכו בך כל משפחות האדמה ובזריך? הוא מעביר את זה לבניו. ומה הוא אומר להם? ת, תפקידנו זה להשליט מלכות שמיים בארץ, ברוך שם כל מלכותו לעולם ועד. ובאותו רגע שיעקב אבינו שומע את בניו אומרים כך, ברור לו שהוא אומר, הנה, זה זו המשימה שלכם, להמליך את הקדוש ברוך הוא בארץ לעולם ועד. וכשאנחנו באים לקדש שמו יתברך בעולם, גדל ויתקדש שמי רבה, כשאנחנו באים לקדש שמו יתברך בעולם, אז אנחנו אומרים שאנחנו רוצים שזה יהיה יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה, כן? אנחנו אומרים את זה בשון עתיד, כי אנחנו יודעים שיש פער בין המציאות לבין האידאה הגדולה, לבין אותו דבר של גילוי מלכותו, של ביום ההוא יהיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אולי עכשיו נבין עוד יותר את הנקודה הזאת, למה כששומעים את השם המפורש יוצא מפי כהן גדול או יוצא מפי אנשים אומרים ברוך שם כבר גדול ונבן, כי כשאנשים יודעים להגיד שם המפורש, כשיודעים לבטא את שם המפורש, זאת אומרת יודעים לגלות מלכות שמיים בצורה מלאה, כן? אז מלכותו גם מתגלה בצורה מלאה בעולם. כשלא יודעים את זה, כן? כשאנחנו היום לא יודעים את זה, אז אין לנו ברירה אלא להגיד בלשון עתיד יהי שמי רבה מברך, אז תתגלה מלכותו יתברך בעולם. אבל אנחנו צריכים לפעול, זה תהליך שאנחנו צריכים לפעול כדי להביא לגילוי מלכותו יתברך בעולם. ואולי זו הסיבה שאנחנו אומרים את זה בשקט, כי אנחנו לא מממשים את זה לגמרי בעולם המעשה. זאת שאיפה שלנו להגיע למציאות הזאת שברוך השם יהי שמי רבה, עד רבה כתוב כל האומר יהי שמי רבה בכל כוחו קוראים לו גזר דינו. להגיד יש מרבה, לקבל את האתגר הגדול הזה, זה כן, זה בכל גדול אדם צריך להגיד את זה בכל כוח, צריך להשקיע את כל המאמצים כדי ששמו הגדול יהיה מבורך. אבל האמירה של את זה כעובדה, כמציאות קיימת של ברוך שם גוד מרדול ונבעת, זה אומרים בשקט, כי יודעים שלא הגענו אל היעד, שיש תהליך כדי להגיע אל היעד, שיש פערים. ובעצם הפער הוא רק פער אנושי. כי בעולמם של המלאכים אין שום פער. כן? כי הם רואים מבעד למציאות. הם רואים את ההוויה כבר עכשיו. אין להם עבר, הווה ועתיד. אבל כל המתח שיש בשמו של הקדוש ברוך הוא, זה המתח שבני אדם לא יכולים לבטא אותו. נכון? כי איך כתוב שם השם? י' כ' ו' כ'. מה זה י' כ' ו' כ'?
היה הווה ויהיה.
זה! רק בני אדם לא מסוגלים להבין היה הווה ויהיה. לכן במובנים שלנו זה השם, זה אדנות. כך אנחנו קוראים את זה. אי אפשר שהוא היה בהווה ויהיה באותו רגע. כי אצלנו העבר עין, ההווה הרף עין, העבר עין והעתיד עדיין וההווה כהרף עין. ואז אנחנו נמצאים במצב שבו יש אבל בעולמם של מלאכים זו עובדה. ואת הסוד הזה של העובדה הזאת שקיימת בעולמם של מלאכים, שלהם אין עבר הווה ועתיד, את הסוד הזה משה רבנו קולט שם, והוא מוריד את זה לארץ. הוא אומר לנו לפעמים צריכים להתעלות מעבר לשאלות של זמן וכו', וימים יוצרו, אומר פסוק בתהילים, ולא אחד בהם. נכון? ימים יוצרו, אתם מכירים את הפסוק בתהילים? לא, תהילים קוף למתת, תבדקו את זה אחר כך. ימים יוצרו ולא אחד בהם, כשאומרים חזל מה זה וימים יוצרו ולא אחד בהם, יש יום אחד שהוא לא כלול במניין הימים, ומה הוא? יום הכיפורים. כן? יום הכיפורים הוא יום שמחוץ לחשבון, זאת אומרת שהוא מחוץ כביכול לעולם הזה. כן? לכן אנשים בעצם הם לא כל כך אנשים, אנחנו, לא כל כך, אנחנו מתנתקים מכל ענייני העולם הזה ביום הכיפורים. כל הבעיה האנושית מתעלמת, ואנחנו עוברים לאיזה יום שהוא על זמני, כי בכל יום של היה הווה ויהיה עם ישראל, אנשים דומים למלאכים, נכון? ואז אפשר להגיד ברוך שם כל מלאכותו לעולם ועד בכל רם, כי ברגע שאדם מתעלם מעבר לענייני היום יום ועוסק בענייני רוח, כל כולו רוחניות, כל כולו רוח, כן? בענייני הרוח נבדל בין היה הווה ויהיה, בין היום, מחר ואתמול. זו הנקודה המשמעותית. זה המשמעות שביום הכיפורים אומרים את זה בכל רע. ואפשר לגלות, ואפשר להתעלות מעבר למגבלות המבט של הזמנים האנושיים. נדמה לי שלאור הדברים שאנחנו אומרים כרגע על ברוך שם ומרות אותו נבד, אתם מבינים איך זה משתלב כל הרעיון הזה בתוך המסגרת של מלכות שמיים. לכן זה המקום הטבעי בתוך קריאת שמה, בתוך המקום שבו המגמה המרכזית היא קבלת מלכות שמיים, בתוך המסגרת של קבלת מלכות שמיים, ואנחנו רוצים להמליך אותו בארץ. ברוך שם ומרות אותו נבד, יהיה שמואל רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, זה מה שאנחנו רוצים. ולכן כשאדם בא לקבל על עצמו מלכות שמיים או מלכות שמיים שלמה, זה כולל גם את היסוד הזה שברוך שם כל מלכותו לעולם ועד. ומכאן כמובן צריך להתחיל להיכנס ואהבת מצוות אהבת השם. על מצוות אהבת השם נתחיל לדבר בעזרת השם שבוע הבא.